ספסל הוא ראית המיועד לישיבה, בדרך כלל של יותר מאדם אחד. לרוב מוצבים ספסלים במקומות ציבוריים כגון רחובות, גנים ציבוריים או חדרי המתנה. אך לעתים ניתן למצוא אותם גם בבתים פרטיים. זוהי ההגדרה של ויקיפדיה למהו ספסל. בעולם הכדורסל לספסל יש משמעות אחרת. ספסל הוא אתר הכדורסל הראשון שסיפק סטטיסטיקה ואינפורמציה על מה שקורה בכדורסל הישראלי. כמו עומרי כספי ב-NBA, שלומי פרי, שהקים את אתר ספסל, הוא חלוץ. חלוץ אמיתי. רואי, אתה חושב שאם היית עיתונאי ב-97, ששלומי פתח את האתר, הוא היה נותן לך לכתוב בספסל?
לא.
ברור שלא.
ספיק אנד רול. פודקאסט
כדורסל
ישראלי עם
אופר
ג'ובה
גרוס ורועי כהן. ספיק אנד רול, פרק ספשייל לקיץ. היום יוצאים ממחוזות הפיק אנד רול וההגנות המתחלפות והולכים לקרביים. לעומק של הכדורסל הישראלי, לאיש. שהפעם אני גונב לך רועי מההצגה.
יואו, חשבתי על ההצגה האמת.
לאיש, לא, רק לומר, לאיש הראשון, שאתה ואני חשבנו שצריך להתארח בפודקאסט כדורסל ישראלי.
נכון מאוד.
מה שלומך רועי קודם כל?
מעולה.
יופי, מצוין. תציג את האורח שלנו.
קצת מצונן. שלנו. עכשיו אני אציג?
עכשיו.
טוב, אז כבר קלקלנו את הטיזר שזה שלומי פרי, אבל אני, לפני שאני אציג אותו רשמית, אני אגיד שאני חושב, אתה יודע, זרקת ברמה להנחתה, אם הוא היה לוקח אותך לספסל וזה, אני חושב שאני, יש סיכוי לא רע, שלא הייתי מתעסק בעיתונות, אם לא שלומי פרי. אני לא יודע, לא אמרתי לו את זה אף פעם, אבל במאחורי הקלעים, כילד שגדל על הדברים שהוא עשה, יש מצב שזה ניתב אותי לכיוון הזה. אז מה קורה, שלומי?
בסדר גמור, קודם כל אתה הופך אותי להיות אדם זקן, ואתה יודע שאתה אומר לי ש...
טוב, עכשיו אתה יודע, כולם בתוכנה של הפייסאפ הזה.
אלף מסמיק בית אני... אתה יודע, וואי, הזדקנו, כן.
כן.
מה... מ-1997 עד היום, עבר הרבה זמן.
כן, לגמרי.
אין אף שחקן פעיל אפילו, נראה לי, באף ליגה, שאתה התחלת את אתר ספסל, שמשחק היום בצורה כזאת או אחרת.
לא חושב.
חוץ מאחד, פרד קמפבל.
למה, סטנלי ברנדי גם איפשהו
באזורים שם,
לא? הוא לא היה ב-97, הוא הגיע אחר כך.
כן, בדיוק.
פרד קמפבל זה השריד היחיד שנותר מאתר ספסל,
אני חושב שזה לא רק השנים, אלא בסדר, נכון, 97 ועוד מעט, כאילו זה באמת, זה נקודת ציון דרך מבחינת השנים, אבל זה בעיקר המהות של הדבר הזה. זאת אומרת, אתה היום לא יכול לדמיין איך נראה אתר כדורסל שאמור לתת מידע, בלי היסודות שאתה ראית בספסל.
טוב, אני רק רוצה לפני שאני אציג אותך עוד קצת, כי מגיע לך, האם אפשר להגדיר אותך כאחבר הכדורסל המפורסם, בישראל?
פעם אולי, פעם. היום יש באמת הרבה חברים. אני חושב שאלי סער קצת עכבר יותר ממני. גם עם השנים, גם והגיל, איבדתי את הזיכרון. אני, הכל מעורפה לי, השנים התערבבו לי, אני לא זוכר, כלום, פעם היית מאיר אותי בלילה, אומר לי, מה הוא עשה בשנת 93, אתה יודע הכל. הכל נמחק. אני...
למה?
למה? כי דקנתי, אני חושב, באמת, אני לא אומר את זה, זה אני לא זוכר, אני כל עוד יודע, אבל אני זוכר קצת, ובעיקר את השנים הקודמות יותר, אבל נגיד 2000, 2005, 2008, הכל
התערבב.
הכל התערבב. דווקא את השנים שהייתי ילד והייתי צעיר, אני זוכר יותר טוב מאשר את השנים...
זה נראה לי כולנו. גם אני זוכר בחירות דראפט של שנות ה-90 ואת 2007 ומעלה, קצת פחות.
אני חושב שאצלי יש איזה חור, זאת אומרת, בתור ילד, כמו שאתם אומרים, אני זוכר, ואז יש לי איזה חור שאני זוכר אותו, אבל צריך להעיר אותו, ואז יש מהרגע שהתחלתי לעבוד בערוץ הספורט.
זה בדרך כלל תקופת הצבא, אגב. החור הזה, נכון?
כן, יכול להיות.
בדרך כלל תקופת הצבא.
ואז יש מהרגע שהגעתי לעבוד בערוץ הספורט, שכבר זה לא מעט שנים, באוקטובר 2004, ומשם אני כבר, הזיכרון הוא כפול, כי זה גם מה שאתה זוכר, וגם אתה זוכר את השוט של זה. ואת הסינק של זה, וזה חייב לבוא ביחד, ואתה זוכר את השידור של הזה, וזה כבר עבודה שעשית, אז זה נחלק. עכשיו בוא נגיד רשמית, שלומי פרי הוא ככה, הקים את אתר ספסל כמו שאמרנו, שהוא הבסיס, כמו שרועי אמר, למה זה אתר כדורסל וסטטיסטיקה ישראלי. כיום, סמנכ"ל התקשורת שמנהלת הליגה, ואני אקרא לו הלב הכדורסלני של מנהלת הליגה, עם כל הכבוד והערכה שיש לי לכל האנשים שעובדים שם, מי שנותן את האהבה לכדורסל, והוא הרוח החיה מהבחינה הזאת, וסליחה שאני אומר את זה בפניך ושעדלי לא יחס עליי, זה שלומי. תמיד אתה יודע שיש למי לדאוג שידאג לכדורסל. כי הכדורסל חשוב לו. יש אנשים שצריכים לדאוג לעוד דברים. זה מאוד חשוב. וזה שלומי פרי. ושלומי, אני רוצה שתספר למי שלא יודע שאתה גם ברח לי צורת העבר של חוטה. חטאת?
חטאתי.
חטאת בכתיבה? מותר להגיד את זה?
כן, אני בבסיס שלי תסריטאי בכלל. ודרך אגב, יש הרבה ממשקים, ולאורך הזמן חשבתי על זה, יש הרבה ממשקים בין התסריטאות לכל העיסוק בסטטיסטיקה.
איך בדיוק?
ואני חשבתי על זה, והבנתי למה אני עוסק בשני המקצועות האלה. כי בעצם, כשאתה מתעסק בסטטיסטיקה, במשחק, אתה בעצם מספר את עלילות המשנה. כי כשיש עלילת מרכזית, מי מנצח במשחק, זו העלילה המרכזית. אבל אני, יש לי עוד 20 עלילות נוספות שהמצאתי לעצמי. האם הוא ישבור סי קריירה? האם מישהו יתקרב לטריפל דאבל? יכול להיות שיהיה פה איזה סי היסטורי, שחקן מסוים שיגיע למקום השלישי בדירוג של הקבוצה שלו בכל הזמנים. כאילו יש לי עוד, אני חושב שזה חלק מהסיפור שפיתחתי לעצמי יכולת ליהנות מהמשחק ברבדים נוספים, בזכות הסטטיסטיקה. ואני ממשיק את זה לתסריטאות, כי יש עלילה מרכזית, יש עלילות משנה, יש דמויות, סיפורים.
אתה עושה את זה גם בבית? זאת אומרת, סופר ניצחונות ברציפות בטאקי, ומי ניצח במחבואים, וכמה כאלה?
כל המחלה של הסטטיסטיקה, הייתה עוד שהייתי ילד, והייתי עושה טורנירים דמיוניים על הנייר, והייתי, אני זוכר, יש לי, הייתי קורא ספר, והייתי אחר כך מסמן כמה מילים מתחילות באות א' וכמה מילים מתחילות בסטרפם, אני מגזים, אבל זה הייתה מחלה,
זה יותר עמוק, זה יותר עמוק
גם בתחומים אחרים, ואיכשהו ניתבתי את זה, אתה יודע, להתפרנס מהמחלה הזאת, שזה הגדולה, אני אקרא לזה.
שלומי, עד כמה אתה חושב שהעיסוק במאחורה ובמפנוחו והמספרים והסטטיסטיקות המתקדמות, עד כמה אתה חושב שזה מרחיק או מקרב אנשים מהענף? כי אתה יודע, כולם מדברים עכברים, טרמינולוגיה, אולי גם, כמו שאנחנו אומרים, הרבה בלועזית, אולי זה קצת מרחיק אנשים. העיסוק במספרים, זה משהו שמקרב או מרחיק?
תראה, כמו כל דבר בחיים, אני חושב שאסור להגזים. צריך להתמקד בדברים המעניינים יותר. אתה יודע, הסטטיסטיקה, אני תמיד אומר שאפשר לכתוב ספר על כל משחק. אפילו על משחק אחד אפשר לכתוב ספר, ולהתעמק בביג דאטה ולעשות אנליזה של החמישיות, וכל חמישייה על המגרש מה קרה, באיזה פול פיק אנד רול, ויש היום תוכנות שעושות את זה באמת.
נכון.
אני אוהב את הפיקנטריה, אני לא אוהב להתעמק בביג דאטה, אני לא נכנס לזה בכלל, כמעט ולא. כתבות שלך שראיתי שעשית מאינסטאט וזה, אני מרפרף, זה פחות מתרגש מזה. אני חושב שצריך, אתה יודע, גבול מסוים, ולנסות להביא, אני כן אוהב את הסיפורים. את הפיקנטריה, לא את הניתוח הסטטיסטי המעמיק, אלא יותר...
זאת אומרת, לא פיק אנד רול, פיקנטריה.
פיקנטריה.
מה אהבתי ששלומי אמר? גם שלחת לי איזה כתבה שעשו איתו בישראל היום לפני כמעט שנתיים.
נכון, שרון קיינן עשה כתבה.
20 שנה לספסל, ואהבתי ש... רציתי לשלוח, אבל לא הצלחתי לעשות קופי פייסט, שהיה לו חשוב לבחור שם בעברית.
נכון.
לאתר.
ישר חשבתי.
ישר חשבתי עליך.
כן.
השטויות שלך.
ובסוף מה בחרת?
לא אני.
אישרת.
בזתי לכם.
לא
התנהגתי.
בזתי לכם על הספיק.
אני הצעתי, הנה בואו נפתח את זה. אני הצעתי.
אני הצעתי עברית.
הוא רצה עברית, אז אני אמרתי לו בוא נלך על מקדרירים.
לא, ובסוף מצאנו אופציה טובה בעברית.
מה היה?
משהו עם צבע, אזור הצבע. כן, היה לנו איזה משהו.
אבל זה כאילו היה מיינסטרימי מדי.
אבל היה לנו עוד משהו. מצאנו איזה שתי אופציות בעברית, ואז מישהו אמר לבירמן ספיק אנד רול, וזהו.
כן.
לא שם רע, זה לא שם רע.
שם טוב, אבל זה לא עברית.
כן, לי זה אומרת שמלר אמר לו את זה.
כן, מלר.
אבי מלר?
אבי מלר.
אבי מלר בחר לנו את השם לפודקאסט? הוא מהכדורגל בכלל.
אני לא יודע אם היינו צריכים לחשוף את זה, כי זה לא כל כך טוב.
אבל הוא מהכדורגל.
בדיוק, זה בעייתי מאוד.
איזה בוש.
עכשיו שלומי, אתה אומר שאתה כבר לא זוכר, אבל בוא תנסה. איזה שם ככה קופץ לך ראשון, שאתה אומר שאתה זוכר אותו בתור שחקן נוער, ואחרי זה פגשת אותו בשחקן בוגרים, לא משנה באיזה כובע, עוזר שדר, סמנכ"ל תקשורת, איש מינלת, you name it.
הרבה, עומרי וגל מקל ויוגב, הם עוד זוכרים.
תן לי איזה משהו שאנשים יגידו וואו.
תראה.
תן לו אוריאל מרקו כזה.
יש מקרים שזה פסיכוטי, עבדתי בזמנו באיזה סופרמרקט, הייתי... כנער, או לא כנער, אחרי צבא, עבודת סטודנט. עבודת סטודנט, עבדתי במצלמות כאלה שתופסות גנבים. הייתי, עסקתי בסיפור הזה, ויום אחד בא מישהו חדש לעבוד. לא תפסתי גנב ואיזשהו כדורסל, בא מישהו לעבוד.
תקשיב, סליחה שאני עוצר אותך, אל תשכח, אבל איש מוזר שלו מפה.
אתה מדמיין אותו כועס על מישהו בכלל? אתה יכול לדמיין אותו כועס?
הגיע מישהו שתי מטר משהו, אמרתי אותו, בטוח, כדורסלן. אני אומר לו, איך קוראים לך? קוראים לי אורן קרימצ'נסקי.
וואו.
אמרתי לו, פול חיפה, גיא גודס, והוא היה בשוק, הוא היה בהלם. בשנות ה-80, ויודע, מקרים כאלה, יש לי הרבה כאלה, שהוא אומר לי, כן, שיחקתי בנוער של מכבי, בנוער של, עזוב מכבי, מכבי זה עוד זה, בנוער של נהריה. ואני אומר לו, פתאום, אתה זה, ושיחקת עם אהוב, אנשים בהלם מזה, אז... אבל אתה רואה, זה עוד, דווקא את זה אני מצליח לזכור, אבל סטטיסטיקות ודברים כאלה אני כבר לא זוכר, אבל השמות האלה זה קורה המון, וזה כיף.
מה שאני אוהב בכדורסל הישראלים, זה שהוא באמת קהילתי. אנשים לא מבינים, אתה מרגיש את זה בשני מקרים, אני מרגיש, קודם כל חצי גמר גביע המדינה, גם דרך אגב המשחקים שנבחרת העתודה שהיו פה, זה גם, אבל שם אתה מגיע, אתה רואה את המאמן שלך מהנערים, אתה רואה את המאמן שלך מהקצה, לא משנה איזה קבוצות מגיעות לחצי הגמר, זה תמיד כמו בר מצווה ענקית כזאת.
זה כמו פגישת מחזור כזאת.
בדיוק. כן.
זה אגב, דבר גם אחד. בנבחרות, גם במשחקים של העתודה, אני יכולים לראות את
נכון,
זה.
נכון, זה דבר
אחד. אתה רואה את ההוא משם, ורואה את זה שבאמת אימן אותך שם, והוא ראה איתך בקטנת קיץ של שם, וזה קורה.
זה נכון, זה דבר ראשון, ודבר שני זה שאתה באמת, שאתה פוגש איזה מישהו, ואתה נתקל באיזה זה, ואתה, גם אם אתה לא זוכר אותו, אז אתה זוכר שנתון, אתה זוכר עם מי הוא שיחק, ופתאום אתם מפליגים, ואתם כולם ביחד אילו נולדתם ואתם 20 שנה, ואתם לא מכירים, נפגשתם עכשיו ברחוב. אח שלי שיחק עם, זהו. אתה יכול חצי שעה שיחה עכשיו.
נכון.
זה מה שאני אוהב בכדורסל, זה כל כך פופולרי, ובטח ברמת העיסוק, אתה רואה יותר ויותר נתונים ומספרים שהכדורסל, שוב, ברמת העיסוק של ילדים, הרבה יותר ילדים משחקים היום כדורסל.
נכון.
זה עדיין לא ברמה שמשפיע על העניין הטלוויזיוני והתקשורתי לצערי, אבל הרבה יותר ילדים רואים ואוהבים כדורסל. וזה נהדר, כי זה תמיד ככה, האירוע הזה שלומי מתאר, זה קורה לי כל כך הרבה, מי לראות, היום בבוקר ראיתי את ולדי ירמישין מביא את הילד שלו לגן, אנחנו באותו אשכול גן.
דרך אגב, אתה יודע, אני לא אלך לסרט לבד או להצגה, אבל לכדורסל אני יכול ללכת לבד, כי אני יודע שתמיד אני אפגוש מישהו, ויהיה לי...
כי אתה לא באמת בא לבד, זה בדיוק העניין.
אתה לא בא לבד, אתה כבר בקהילה מסוימת.
כן, נכון, אתה תמיד תראה מישהו שאתה...
עכשיו בוא נעבור קצת להרבה, בין שלל תפקידיך אתה מרכיב את לוח המשחקים של ליגת העל בכדורסל.
סיוט.
מה הסיוט הכי גדול? איפה היה הקטע שרצית לשבור את הכלים ולא משחקים?
קורה כל חודש. קורה עכשיו עם גביע ווינר, יש כל מיני בעיות, אבל כבר בא לי להתפטר. אבל יש, תשמע, יש 12 קבוצות, 12 אינטרסים. עכשיו מכבי משחקת באירופה ביום שישי, חולון משחקת באירופה ביום שלישי שאחריו, מכבי באה מרוסיה או מויטוריה, אני לא זוכר מאיפה, וצריכים לשחק. ביום אלה רוצים שבת כי הם רוצים לשחק ביום שלישי, אלה רוצים ראשון כי הם רוצים לנוח מהטיסה, ועכשיו מתחילה מריבה ולמה ככה ופעם ככה, ואנחנו משחקים בבית, הם משחקים בחוץ, אנחנו טסנו. זה סיוט אחד. סיוט שני זה השעות של המשחקים. כי אתה קובע לפועל באר שבע משחק בתשע בערב, אז מתחילות, לא נגיד צרחות, אבל ויכוחים וצעקות ועצבים. כי בתשע קשה להם להביא קהל, ואני מבין את זה, אבל אתם עובדי ערוץ הספורט. וההתנגשות הזאת מול הערוץ שרוצה למשחקים בשעה מאוחרת בגלל הפריים טיים, היא התנגשות אינסופית. זאת אומרת, זה קורה כל שבוע הוויכוחים האלה, כי אתה יודע, לשחק פה בדרייבין, במנורה, בתשע, זה בסדר, זה סביר, אבל בפריפריה, בנס ציונה, עם כל המשפחות והילדים, באר שבע, בגנר, לשחק בתשע, הם שבורים מזה. אז הוויכוחים האלה, מה אתה עושה?
הזקן שלך, הוא זורט את הזה, עושה סקרצ'ים.
סקרצ'ים, כמו ראיתם צ'רנוביל,
קראו לטכנאי, טכנאי במיוחד, חשבו שיש תקלה.
כן, תמיד תחזיק את זה קרוב יותר לאף.
אז תצאו דף הנחיות לאורח, נתגלח לפני השינוי.
בדיוק, כזה.
אז תשמע, יש גם, יש הרבה סיפורים על לוח המשחקים.
אין לי את הכי...
אחד הסיפורים, אחד הדברים שקורים זה ש... לפעמים אני מקבל מקבוצות בקשות מסוימות להזיז משחק, ואחר כך אתה מגלה למה. כי לפעמים היושב ראש יש לו איזה אירוע, או שהוא טס לחול, ולפעמים המאמן יש לו יום הולדת לילדה, ולפעמים, שזה הכי מעצבן אותי, זה לפעמים מגיע לרמה הם רוצים להחליף זר, ויש זר שבדרך, והוא לא יכול להגיע בשישי, הוא יכול להגיע רק בשבת, אז הם רוצים לשחק בראשון או בשני, ולא בשבת, כי הזר בדרך, ואתה לא, אתה יודע את זה רק בדיעבד, אחר כך אתה מגלה את הדברים האלה.
ואז מה, אתה מתעצבן?
אני מתעצבן, כן.
במה זה בא לידי ביטוי? כי אתה נראה הכי רחוק מזה שהתעצבן,
לא,
כמו שעוד.
לא, כן. זה תדמית לא נכונה.
לא?
אני עצבן.
תקן אותנו.
אני מתעצבן.
לא ראיתי אותך בחיים צועק. לא שמעתי אותך בחיים צועק.
לא יכול לדמיין אותו.
תשאל את בעלי הקבוצות, אנחנו רבים על בסיס כבוד. תשאל את אירה פה מהערוץ הספורט.
אירה אני יודע.
אני רוצה לשאול אותך, אבל בקטע של קביעת משחקים, ואתה אומר אילוצים והכל, ויש גם את ערוץ הספורט בתוך כל העסק הזה. אני, אתה יודע, כעיתונאי הרבה מקבל פניות על זה שכשקובעים לוח משחקים, הדבר האחרון שחושבים עליו זה אוהד הכדורסל. שצריך להגיע מוקדם או מאוחר, או לדעת מספיק זמן מראש. היה לי איתך הרבה דיאלוג על זה, על למה מודיעים על משחק 4 ימים לפני שהוא זז וכאלה. כשאתה יושב וקובע לוח משחקים, עד כמה האינטרס של אוהד הכדורסל דרג לי אותו בסולם העדיפויות?
אני לא אשקר לך. חשוב, אבל גיליתי עם הזמן ש מגוון הדעות אצל האוהדים הוא רחב מאוד, ויש אוהדים שחשוב להם, נגיד, סתם אני אתן דוגמה, אוהדים דתיים שלא רוצים לשחק בשבת או שעה אחרי כניסת השבת, והקבוצה דווקא רוצה כמה שיותר קרוב לשבת וכמה שיותר מוקדם, ויש אוהדים שנוח להם ביום ראשון, ויש אוהדים שנוח להם בשבת, ויש אוהדים שנוח להם בשבע, ויש אוהדים שנוח להם בתשע, אז אז אתה יודע, שאתה אומר אוהד הכדורסל, אין איזה
גם לפעמים הקבוצה, לדעתי יש פעמים שאוהדים ירצו בשעה מסוימת, והקבוצה רוצה בדיוק הפוך, כי יש להם טיסה וכאלה, והם רוצים להספיק, ואין מה לעשות. אוהד הכדורסל ברור שהוא חלק מהשיקולים, אבל אני בטוח שרוב האוהדים מבינים שיש פה חיבור בין כל כך הרבה אינטרסים, מטלוויזיה לבין אילוצי לוז של קבוצות של אירופה בעיקר, של טיסות וכאלה, למגרשים. לפעמים יש אילוצים של מגרש ובאיזה שעה הוא נפתח וצאת שבת ולא צאת שבת ואיזה קייטנה ואיזה הצגה. נגיד בדצמבר בחנוכה שמגיעים האולמות, אז יש את רוממה ויש את חולון ויש שם את ההתעמלות.
דרך אגב, האולמות פעמים הגדולים, מרגע שהקמו האולמות הגדולים, מפאי סרנה, חולון, רוממה, באר שבע גם.
דרייבין,
זה צרה. זה נהיה צרה, כי לא היה את זה פעם. האילוצים של האולמות האלה גדולים, רוצים להתפרנס, רוצים להכניס אירועים. ואני מקבל בתחילת השנה את האירועים שהם משפצים, וזה גדל משנה לשנה. חנוכה, רובוטיקה, תערוכות, וויפר.
לגו.
פסטיגלים, לגו, זה אינסופי, וזה גם הופך
את
זה.
שולפת
גם
שולפת
הקבוצות פשוט. זה קשה להם, כי הם לא מתאמנות באולמות האלה לרוב. ירושלים לא, כמעט לא מתאמנים בפייסר.
במלחה בדרך
כלל. כי הם עושים רק אימונים מסכמים.
אני אגלה סוד שאולי
גלה. זה, ליס, תרשמי.
שהפועל תביב לא יחסו עליי, שהם הרבה פעמים מתאמנים בנוקיה.
זה ברור, גם מכבי תל אביב מתאמנים בדרייבין, ואני כן יכול להגיד לך ששחקנים ואנשים במכבי תל אביב, זה העולם האהוב עליהם.
להתאמן בדרייבין?
כן. הדרייבין הוא העולם האהוב על מכבי תל אביב. נוח, קרוב,
חולון מתאמנת.
אני עכשיו כמה אוהדי הפועל קצת הולכים להקיא בצד.
אבל מה לעשות שזו
היה חולון מתאמנת בראשון לציון, הרבה פעמים.
חולון, דרך אגב, העולמות של חולון וראשון לציון זה כמו להתאמן באותה עיר, זה קילומטר קו אווירי, זה כלום. כן. תגיד, היום בתפקידך, אני נשאר בהווה, כמה עולם הרשתות החברתיות שינה את העבודה שלך? שלך ושלכם, כמנהלת, כגוף שמנהל כדורסל ברמה המקצוענית.
אני חושב שהגענו למסקנה, וזה עדיין קורה, זה עדיין אנחנו לומדים את הדברים האלה, שהיום המנהלת והליגה צריכים כמה שיותר לייצר תוכן בעצמם, להפוך להיות יצרני תוכן. אני יודע שאנחנו אולי נתחרה בכם בערוץ הספורט ובאתרים השונים, אבל אתה לאט לאט צריך פחות להסתמך, אתה מגלה גם שאתה יכול להסתמך על היכולות שלך ועל הקהל שלך, ולא צריך לבקש, להתחנן מכל מיני גופי תקשורת שיכניסו לך איזה אייטם או כתבה. זה מאוד, היחסי גומלין האלה בין התקשורת למנהלת, משתנים כל הזמן, כי הרבה פעמים אתם צריכים אותנו, אנחנו צריכים אתכם, וטוב שיש את הדבר הזה שבצד של
הרשתות. במקביל.
במקביל, שאתה יכול להשתמש בו ולא צריך לבקש ולא צריך להתחנן. ו...
לא, גם יש פיסות תוכן שמתאימות לזה. זאת נכון. אומרת, שיש לך איזה אנקדוטה של איזה שחקן, שאתה יודע, סתם דוגמה, אתה תאשר לי זה נכון או לא. כשגרגורי ורגה שיחק בישראל, היו אין סוף כניסות מוונצואלה.
נכון, נכון.
ואתה פתאום יוצר תוכן יהודי לזה, שאתה גם לא צריך את התקשורת בשביל זה. כי זה נועד בדיוק בשביל הדבר הזה.
כן, זה, אתה גם, בעיניי זה לא אמור, בגלל זה אני אומר במקביל, אתה לא, בכלל לא עניין של צריך, זה לא, אתה לא רוצה שזה יהיה. יש מסלול שגוף מקצועני, שמנהל ליגה מקצוענית, ואני תמיד מסתכל על ה-NBA כדוגמה, שהם 18 צעדים לפני כולם מהבחינה הזאת, יותר מכל ליגה בכל ענף, הם מספקים תוכן. זה לא פוגע, וזה לא מוריד, וזה לא משנה את הצורך של
אבל
ה...
אבל יש פה בעיה, יש פה בעיה, כי אנחנו במנהלת לא יצרני תוכן, אנחנו זה לא, אתה יודע...
בעולם הזה לא... אתם חייבים להיות יצרני
חייבים
תוכן.
חייבים להיות, אבל אנחנו לא מומחים בזה, אנחנו פחות טובים בזה, זה לא, אתה יודע, הלחם והחמאה שלנו, ואתה צריך עכשיו... זאת אומרת, זה דבר שקורה במנהלת בכלל, באופן כללי. אתה צריך להחליט... אם אתה עושה את הדבר הזה, צריך להקדיש לזה תקציב, וכמו כל דבר במנהלת, ברגע שאתה מקדיש למשהו תקציב, ולהיות יצרן תוכן, אתה צריך תקציב גדול, אתה יכול לעשות אולפן, אתה יכול להביא צלם וידאו במשרה מלאה, ועורך וידאו במשרה מלאה,
כן, אין לזה סוף. לא, אני אפילו לא הולך לדברים האלה.
והתקציב הזה, התקציב הזה, כמו כל דבר במנהלת, יכול להיות שאני עכשיו יחליט לעשות במנהלת, לא יודע מה, לבנות מערך מחירות. של כל הקבוצות לעזור להם למכור כרטיסים ומנויים. יש לזה גם תקציב. אז צריך להחליט לאן הולך התקציב, וצריך לזכור כל הזמן שהתקציב הזה הוא על חשבון הקבוצות. וזה הכי בעייתי, כי אתה אומר, אוקיי, אני אקדיש עכשיו 500,000 שקל לבניית מערך תוכן בשנה. 500,000 שקל בשנה. אז יבואו אליך פרי והקוניס ונעריה, למה אתה עושה את זה? תן לי את הכסף, אני רוצה להביא, אתה יודע, 500,000 שקל, תחלק ב-12 קבוצות, אני חלש בזה, זה כמה? 50,
נגיד 50,000 שקל,
סתם בשביל להיות נהיה עגולים.
40.
50,000 שקל, יש קבוצות שזה חמצן בשבילהם. אתה מבין, יש קבוצות שזה חמצן, אז אתה צריך כל דבר במנהלת.
אז מה, אתה מוצא את עצמך בעצם בעמדה שאתה צריך להסביר להם שבגדול זה לטובתן.
נכון.
זה לא בשביל שהמנהלת יהיה לה יותר כניסות, זה לא כזה קריטי למנהלת הליגה בכדורסל, שיהיה לה עוד כניסות בחשבון האינסטגרם והטוויטר. זה מעלה את ההתעניינות בענף ומביא אותם.
עדיין יש קבוצות.
אבל הם לא מסתכלים על זה ככה, אני מבין מה הוא אומר.
ברור, אני ברור שאני מבין, אבל אז הוא מוצא את עצמו בעמדת המסביר.
אנחנו עכשיו החלטנו ש... זאת אומרת, החלטה דומה, החלטנו שאנחנו מקימים, זה סקופ, אתם לא... הנה, אתם קיבלתם סקופ. אנחנו מקימים אתרים רשמיים ואפליקציות לכל הקבוצות.
וואו, שאתם תתפעלו, רק מקימים.
אנחנו גם
נתפעל. כמו ב-NBA.com,
זאת אומרת... בדיוק, כמו ב-NBA.
וואו,
נחיד לכל הקבוצות. כל המאגר המידע יהיה אצלנו.
מי יתחזק את זה?
אנחנו נתחזק את זה.
מי יזין את התוכן?
הוא האיש והאגדה אורי סביר.
רואי, אתה יש לך כבר עבודה.
האיש והאגדה אורי סביר.
אני לא יכול ללכת לעבודה.
אנחנו מן הסתם נצטרך להביא עוד אנשים.
רואי תפוס.
אבל הקבוצות שלהן קשה להביא, בכל הקבוצות הרנות שלהן קשה להביא אנשי תוכן שיחזיקו אתר ויחזיקו אפליקציה. אם הם לא יעשו כלום, יקבלו אפליקציה ואתר מוכנים. כל הכתבות שאנחנו מכניסים יהיו שם, כל הוידאו שאנחנו מכניסים יהיה שם, כל כמובן הסטטיסטיקה ולוח המשחקים והטבלה והכל. וכל קבוצה תוכל להוסיף תוכן משלה. מבין? אם היא תרצה.
זה בצורה מאוד גדולה, כי אתה רואה מה קורה בקבוצות שמעבר ל... מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, הפועל חולון, נגיעות של לפעמים קבוצות אחרות, זה לא שם. זאת אומרת, אנחנו...
קשה להן, קשה להן.
אנחנו לא... הם לא נמצאות בלבל שצריך להיות ברמה של הסושיאל. יש קבוצות שאין להם אתרי אינטרנט, או שיש אתרים שהם לא מעודכנים, או שגם בעיצוב זה... לא נעים לראות, עיצוב דומה לספסל של פעם.
בדיוק, הולך להשתנות החל מספטמבר, ספטמבר, אוקטובר השנה.
וכל זה במקביל להמשיך ולהגדיל את המאגר הארכיוני הנהדר שיש למנהלת ברמת הכדורסל, כלאי כל הזמנים, עוד בוקסקורים, עוד סיפורים סטטיסטיים, נקרא לזה מעבר, ציוני דרך. זאת אומרת, יש ציון דרך שלא הגעתם אליו לדעתך?
יש הרבה. אני עכשיו...
אני יכול להתקיל אותך בשאלה? זו השאלה שאני מתקיל לא... כבר איזה חודש
לי,
את כולם.
לי יש שאלה להתקיל אותך.
לא רגע. לא, אל תדאג, זה לא פוליטיקה. שלומי פרי, האם אתה יודע מי השחקן עם הכי הרבה משחקי ליגה וגם דקות, אבל זה לא העניין, בעשור האחרון, מעונת 2009-10 עד קיץ 2019.
עם הכי הרבה...
הכי הרבה משחקי ליגה.
הכי הרבה אופן.
לא אירופה, לא כלום.
אני מנסה לחשוב או לי או רוגי פניני מנסה.
יש, גם שלומי יפלנו.
גם שלומי יפלנו אותו.
תקח עוד ניחוש, רגע.
קודם כל זו הייתה התשובה שלי. יש שם אמרתי ליאור וליאור גיא פניני.
ליאור הוא לא נמצא בכלל בטופ 5.
לא בטופ.
גם לא פניני?
פניני
7 ו-9.
7 ו-9, נכון. כי זה השמות הראשונים שכולם אומרים.
ליאור מקום 7, פניני מקום 9.
יפה.
ששיחקו, ששיחק 10.
הופעות בליגת העל
בעשורות. משחקי ליגה.
ניצן.
יפה.
יפה.
מקום ראשון?
ניצן מקום.
אבל את המקום השני הוא לא ינחש עוד 1,000.
ניצן גם ישפרזל, ניצן ישפרזל, לא מחמיץ משחקים.
את המקום השני אתה לא ינחש עוד 1,000.
עכשיו, המקום הראשון, איכשהו, אני יכול להגיד לך באיזה סקר שעשיתי, אנשים שחושבים ומקדישים מחשבה, מגיעים לזה בסוף.
השני לא מגיע.
למקום השני, אף אחד לא מגיע.
וואי, התקלת אותי, בוא ננסה לתת.
זה אומר אבל שהוא לא האזין לפודקאסט עם תומר גינה ואור קוקיה.
נכון, נכון, כי דיברנו על זה.
כי דשמה שאלתי את זה.
כן.
מקום שני.
אל תחשוב ותיק מדי, זה הרמז.
הוא עדיין משחק?
עדיין משחק ולא ותיק מדי.
כן.
הוא לא צעיר, אבל הוא לא ותיק.
לא טלדן.
לא, שנתיים ליגה לאומית.
ואלישי?
גם לא.
גם לא. אז ללכת קצת יותר צעיר.
לא, לא, אני לא אמרתי מה, אז אני רק אמר, אל תלך יותם אלפרין ויוגב אוחיון וכאלה.
שלומי ירוש?
לא, לא.
נו, אז יאללה.
לא, אבל אתה קרוב בקבוצה.
עמית שמחון.
עמית שמחון.
שזה בלתי נתפס בעיניי, שעמית שמחון הוא השחקן עם הכי השני, עם הכי הרבה משחקים בעשור האחרון.
לא כזה בלתי נתפס, אבל זה זמן להגיד שבאתר המנהלת יש אופציה שאפשר לבדוק את הדברים האלה, שם סטטיסטיקה...
שמה בדקתי.
שמה בדקתי, שמה זה התחיל, זה הדליק אותי ובדקתי ואמרתי, טוב, זה שמות...
דרך אגב, זה הדף שאני הכי אוהב באתר, כי אתה יכול לעשות את זה... פר קבוצה, ולראות בעשור האחרון, ללכת לקבוצה משנה, לא רק בעשור האחרון, בכלל, מאז שהתחילו הסטטיסטיקה.
אתם בודקים איך אנשים נכנסים לזה וכאלה וזהו?
פחות מעניין אותי.
פחות.
פחות מעניין אותי.
שלומי, כשאתה שולח ציבור...
אני בניתי את האתר בשביל עצמי.
זה נכון. גם בשבילי, אני גם משתמש בזה.
כשאתה שולח כל מיני פיסות מידע בזמן משחקים בקבוצת וואטסאפ של כתבי המנהלת, זה מהראש או שאתה בודק?
לא, אני בודק.
לא מהראש.
לא, אני יודע ששחקן מסוים הולך להתקרב. אבל אני לא זוכר בעל פה, בדרך כלל גם זה אורי מזכיר לי, אורי סביר, האיש מאחורי הקלעים.
שווה לתת כמה מילים על אורי סביר.
אורי סביר.
אורי סביר, יאללה, שוט.
אורי סביר, טוב, אתה תתחיל עם אורי סביר, כי אתה...
הוא יכעס עליי.
כן, הוא יכעס, אבל בסדר, הוא לא פה.
הוא...
גם פיזית אני רואה התמודד איתו.
כן.
איפשהו דגתי אותו לספסל, שהוא היה בן 16, כי הוא עבד באיזה אתר, לא זוכר את השם שלו אפילו, שהיה... אחד האתרים השני.
אלה טאביס.
משהו כזה. ודאגתי אותו, והוא הוא משלים אותי, כי הוא זוכר הכל. הכל. ויודע הכל.
הכל.
והוא מכונה וחרוץ וידען וכאילו ומסודר.
אבל הוא איש של ביג דאטה בניגוד אליך.
יכול להיות, אני אומר לך, אני פחות מתעסק עם זה.
תשמע, מה זה ביג דאטה? הוא גם סוגל להביא לך נתון out of nowhere.
אבל שלומי לא התעניין בזה. סליחה שאני... כמו שהוא אמר, זה לא מעניין אותו.
הוא חפש את הפיקטה, כן.
הוא תן לו עכשיו שהמאמן שהיה פה עם נבחרת העתודה של מונטנגרו, וזה אורי סביר גילה לנו גם, הוא בן דוד של בויאן דובלייביץ' מוולנסיה.
המאמן.
המאמן.
של מונטנגרו.
כן.
וואו.
ואחותו, ברח לי השם הפרטי גם דובלייביץ', היא שחקנית נבחרת מונטנגרו ומשחק ב-WNBA.
רגע, השם משפחה של המאמן זה דובלייביץ'?
כן.
אוקיי, לפחות היה בסיס לבדוק.
בסדר, אבל זה שלומי...
אני הייתי עד למקרים שאורי סביר הביא דברים כאלה, שאין לך שום סיבה, שום יסוד לבדוק, אבל הוא עדיין מביא אותם.
עכשיו, אתה יודע...
כמה מילים רק עוד להשלים את ה...
רגע, רגע, אני חייב, אפרופו זה בדיוק בדבר הזה. בשנה שעברה נפוצה פה איזושהי שמועה, זה לא המילה שהתחילה העונה, זה שבריין אוליבר ששיחק פה במכבי ראשון לציון באמצע שנות ה-90, הוא אביו הביולוגי של ג'י-פי טוקוטו.
נכון.
ואנחנו במשחק, בשידור הראשון שידרנו, חצי גמר גביע ווינר, הפועל אילת, הפועל ירושלים, שאלנו את ג'י-פי טוקוטו.
אוי ווי, אוי.
לא.
מבוא לפדיחה.
מבוא לפדיחה, אבל זה יצא, לא אמרנו ביולוגי וכאלה, אז הוא פשוט לא... יש לי תחושה שזה לא נכון.
רגע, 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 בוא. מה שאלתם?
טוקוטו אמנה. הוא לא אמור.
שנייה, מה שאלתם?
דוקוטו... אולי הוא לא יודע טוקוטו.
הוא יצא,
רגע,
כן.
מה שאלתם?
יש מצב שאורי יודע את זה וטוקוטו לא יודע.
לא, אורי אמר, הוא גם הסביר לי, אורי כמובן, הסביר לי מה המקור ואיפה שזה, ולמה נראה לו ש... גם לאורי נראה לו שהוא לא בטוח בעניין, יצאנו מזה בסדר, זה לא הביך אף אחד.
איך, אבל איך, תספר
לא יודע, עכשיו... לא יודע, תתקשר לקפלן, אני לא זוכר את השאלה במדויה.
כאילו מה, הוא בא, שואל אותו, your dad is Brian Oliver.
לא, הוא שאל את זה בצורה שהתוכן היה, האם דיברת עם אבא שלך לפני שהגעת לישראל. Okay. הוא לא ציין אבא שלך שיחק פה וכאלה וזה, כי הוא חשב באופן טבעי שג'יי פי טוקוטו ידע את זה. ג'יי פי טוקוטו ענה, כי יכול להיות שהוא באמת דיבר עם אבא שלו, המץ, או אני לא... זה לפני שהוא הגיע לישראל.
עם אחד מהאבות
שלו. מה שכן היה נכון זה שסבא שלו היה שחקן נבחרת קמרון בכדורגל. זה נכון. ז'אן פייר טוקוטו.
כן, זה שם, זה גם שם יחסית מוכר.
כן, לעכברי הכדורגל.
טוקוטו זה זה. רק עוד כמה מילים על אורי סביר לפני שהוא באמת...
מילים סבירות.
כן, הוא ייכנס בי על זה. חלו. אורי סביר הוא באמת, למי שלא מכיר, הוא באמת הרוח החיה של כל מה שקשור בתחקירים ומידע קטנה ודברים שמשלימים את כל המידע שאנחנו שופכים בזמן שידורים. איש מאוד צנוע, לי באופן אישי, אני מכיר אותו באופן אישי כי עבדנו ביחד בישראל היום. הוא באמת איש הכדורסל הכי מבריק שיצא לי להכיר.
הוא גם בניגוד אליי מבין כדורסל.
לא,
אני אומר את פיקנרולים ותרגילים.
למה, אתה לא מבין מכדורסל?
אני לא חזק בזה, אני מודה. פחות חזק.
כן, אז...
אני
אז...
צריך להגיד לי שההגנה התחלפה, אני לא שם לב.
נכון, אז אני חושב אז... שבאמת, כמו ששלומי אמר שאורי סביר באיזשהו מקום משלים אותו, אני חושב שבאמת אורי סביר ושלומי פרי הם שני עמודי תווך.
אבני דרך.
בכל מה שקשור ב... כן, כן, בוא נתכנס את המוזיקה.
צריך להזכיר שאנחנו רק ממשיכים את דרכם של ישראל פז ואלישה שוחד ואירן סלע, הם החלוצים האמיתיים, אנחנו...
נכון, גם הספר של אלישה קיבל במה ומקום אצלכם באתר, אפשר, ספר הכדורסל של ישראל, שאפשר לראות את כל הנתונים המטורפים.
רק חלק קטן.
בגרסה דיגיטלית במינלת.
יש לי קלסרים שלקחתי מהמשפחה ממנו, אז זה רק חלק קטן, כי יש שם עוד אירופה, נבחרות.
משפחה עם ה... אני לא רוצה להגיד תחביב, כי כבר אתה מתפרנס מזה, אבל עם כל הסריטה הזאת שלך. אתה מתאר פה משהו של 20 שנה ומעלה.
קודם כל, התחלתי את ספסל רווק.
רווק אבל יוצא עם מישהי או רווק רווק?
רווק רווק. והתחלתי לצאת עם אשתי ב-2000, שהיה את נבחרת העתודה. בתחילת הדרך שיצאנו, ממש הייתה את נבחרת העתודה, והייתה את ההיסטריה של בורשטיין ויצחקי.
ואני
לא הבינה מה אני רוצה ממנה בכלל. אני כאילו הייתי ב... בטירוף, ויש יחסי אהבה שנאה, בין ספסל לאשתי, היו יחסי אהבה שנאה, כי היא הבינה והעריכה וזה, אבל זה היה לה נראה לא נורמלי הסיפור הזה שאני הולך, כי הייתי לא רק יושב וכותב, הייתי הולך למשחקי נוער, והייתי צריך להסביר לה שאני הולך למשחק, זה היה משחק ליגה פשוט, אז כל משחק הייתי ממציא שזה גביע, שזה אליפות, שזה חצי גמר, שזה רבע גמר, שזה הייתי עושה מזה
סיפור. עד היום מבחינתה כל משחק הוא נוקאוט?
היא, עכשיו אני צריך להגיד לה שהיום, דרך אגב, דיברנו על זה קודם, אני לא הולך למשחק היום, כי בגלל שאשתי יוצאת או משהו כזה, ועכשיו לך תסביר לה שזה פאקין רבע, גמר, אליפות, אירופה, אתה יודע, עד גיל 20, אתה יודע, בשבילנו זה...
כן, ככה זה היה, בגלל זה הפסדת.
אני כל כך מזדהה עם מה שהוא אומר, כי גם אשתי, שאני אומר לה, אוקיי, הסתיימה העונה, זאת אומרת, יש 4 חודשים של שקט, ופתאום באמצע היו לי איזה שבוע אינטנסיבי של משחקים, היא לא מבינה למה. ואתה מנסה להסביר.
אבל לא אמרת שנגמרה העונה, בדיוק, לא.
אמר, כן, בדיוק, נכון, אמרת נגמרה העונה, מה קשור?
אז אני קצת...
אבל זה המחיר, בעצם הוא מדבר על המחיר, אבל בקטע של פרנסה.
אני תמיד טוען שרעדי ספורט אמיתיים לא צריכים להתחתן.
כן.
לא, זה לא נכון. הנה, בבקשה, אני יוצא דופן, לשמחתי הרבה. אשתי אוהבת ספורט, אשתי אוהבת כדורסל. אנחנו לא מסכימים על הקבוצת כדורסל שאנחנו אוהדים, אבל זה בסדר.
מה אשתך אוהדת?
הפועל תל אביב.
בסדר, זה...
זכית?
אבל... רק כדי כן ללכת לכיוון שלכם ולהסביר את הזה, זה כמו שאני חזרתי מלערוך ולהפיק את השידור שעומרי כספי נבחר בדראפט. בהתלהבות, חוזר הביתה, 6 בבוקר, עם המראות ביבנה וזה, ואתה באמת, התרגשות אמיתית. ואני מאיר אותה, ואני אומר לה, עומרי כספי נבחר בדראפט. והיא מסתכלת על זה, וגם מייקל ג'קסון מת. ישר קפצה.
נכון, זה היה באותו ערב. נכון, נכון, נכון.
אבל לשמחתי, אני לא צריך... כן, ברור שיש את הנקודות האלה של, אוקיי, יש עכשיו פגרה, ולמה אתה זה, ופה ושם, אבל בגדול, אשתי ספורטאית לשעבר, אוהבת ספורט, כדורגל, כדורסל.
חתנת נכון.
שלומי, איזה מחירים שילמת על העיסוק הזה? איזה עוד מחירים? אם זה פרנסה, אם זה כיוונים אחרים שוויתרת עליהם?
בטוח, אתה יודע, אני עד היום הרבה פעמים הולך למשחקים על חשבון המשפחה שלי, אבל זה פרנסה, אני לא חושב שהם...
לא, עכשיו כבר אתה מתפרנס, זו העבודה שלך, זה לא
אותו דבר. לא, אני מדבר בדרך, אני מדבר על ימי ספסל.
אין ספק שזה פגע לי בפרנסה, אני הוצאתי כסף על ספסל, ספסל לא הרוויח כסף, אני הוצאתי כסף ושילמתי על השרת, ושילמתי על דלק ונסיעות, ו...
אבל הכל היה בהתנדבות, גם האנשים שהיום...
הכל היה בהתנדבות, זה היה טיפה הכנסות, אבל זה לא היה משמעותי, אתה יודע, גם היום החבר'ה שעובדים לילך, וחבר'ה שמחזיקים את ספסל היום,
אתה נכנס לספסל בתדירות?
מדהים שהוא עדיין קיים, לא בתדירות גבוהה, אבל נכנס מדי פעם.
טוב, עבר שינוי גרפי מאוד גדול בשנה האחרונה, ספסל.
ואני, אין לי נגיעה, מדי פעם לילך מתקשרת להתייעץ איתי ולשאול אותי, אבל כמעט ואין לי נגיעה.
אבל אתה עדיין הבעלים.
עזוב, אני לא מרגיש.
על הנייר, על הנייר.
אין לזה, זה לא, אין לזה ערך.
לא, ברמה של הדומיין רשום על שם.
ברמה שאם עכשיו יבואו לתבוע את ספסל, באים אליך.
הדומיין כבר לא רשום על שמי.
אני רוצה לקנות את הדומיין ספסל סיועל, למי אני הולך?
לילך.
לא אליך?
וואי, 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 סקופ. תגיד, בוא נשאל עכשיו, לא רוצה לסבך אותך בפוליטיקה, אבל אני אשאל אותך בתור מי שאוהב כדורסל. זה ממש הציק לי, ואני לא שואל אותך בתור סמנכ"ל התקשורת שמנהלת הליגה, אלא בתור שלומי פרי. כמה זרים לדעתך צריכים לשחק פה בליגה? אם אתה יכול להגיד, כי זה כמו שאתה יכול לשאול, לא יכול לשאול את מזכיר הממשלה, נראה לי מה דעתו הפוליטית האמיתית.
זה לא שאלה הוגנת.
אני אמרתי מראש.
זה לא שאלה הוגנת, כי אתה יודע, יש לי את הדעה האישית שלי, אני גם רואה את קבוצה מסוימת מהבית.
מי?
אתה יודע.
המאזינים לא יודעים.
אל תשרוף אותו.
לא, הוא לא חייב לענות.
גם זה, דרך אגב, אני אוהד הפועל חולון מילדות, כמו הרבה אנשי תקשורת, זה גם משהו שצריך לנתח.
תקשיב, אתה הוצאת את זה, כאילו אפילו לא ניסינו להוציא ממך מזה, אתה ישר שפחת.
הילדים שלי אוהדי הפועל ירושלים.
כן, זה סיפרת לי. שזה אגב מוזר, מוזר.
מוזר?
מוזר.
זה לא מוזר.
הם ירושלים.
כן, אבל כשהאבא גדל בתור אוהד של קבוצה מסוימת, והילדים שלו גדלים להיות היריבה הגדולה של הקבוצה,
אבל זו שאלה איפה אתה גר.
אתה שואל את עצמך איפה נכשלתי בחינוך.
לא, לא, ממש לא. תראה, אני, אוקיי, אוהד חולון. הבן שלי הוא ברובו אוהד חולון. אבל אני לא יכול, לא משנה שאני עובד, אבל גם שאני בבית, זה קצת יותר קשה ברמת הכל וזה, לנסוע איתו כל פעם לחולון. אפשרי, אני לא הופך את זה עכשיו לאיזו משימה בלתי אפשרית.
בסדר, גם הקרבה הגיאוגרפית היא אחרת. פה, כמו שהוא אמר,
אבל הוא גר ליד ירושלים. זה אותו דבר, ואני גר בתל אביב.
כן, לא, אבל גוש דן זה אחרת.
זה לא, אל תקשיב לו, זה לא כשל בחינוך, או לפחות זה מה שאני מוכר לעצמי.
אז אני אמנם אוהד הפועל חולון, ויש לי סימפתיה להפועל ירושלים, אבל אני מנסה במנהלת לא בכלל, לא, אני לא חושב שאני גם יכול לתת להם איזשהו יתרון או עדיפות או משהו כזה.
אני לא חושב שבכלל זה בא.
כן, זה בכלל לא בראש שלי בכלל.
אז מותר לך להגיד כמה זרים?
באותו דבר, אני בא למנהלת, אתה יודע, כשלומי פרי מספסל, פנאט כדורסל ישראלי, ברור שאני רוצה כמה שיותר ישראלים, כמה שפחות זרים, אבל אנחנו בתוך מציאות מסוימת, לא רק בישראל, בכלל באירופה, בכלל בכדורסל הגלובלי, ועשרות של שחקנים אירופאים הולכים לשחק ב-NBA, ומעט אמנם, אבל כמה ישראלים גם הולכים לשחק בחוץ באירופה, ואני אישית, לא יודע, מצדי שיהיה ליגה של שני זרים, שלושה זרים, אני אשמח, אבל אני יודע שזה לא מציאותי, זה בכלל לא...
אני גם חושב לא שזה בכיוון. בסדר להחזיר, אני למשל, דעתי האישית, אם היו פה שלושה זרים, זה היה נהדר. אוקיי, זה בתור אוהד כדורסל, ומי שאוהב לראות כדורסל ישראלי, שלושה זרים, אם אתה בוחר נכון, זה רמה מאוד גבוהה. ברור לי שהיום, כמו שאתה מתאר במציאות, וגם בתור עובד ערוץ הספורט, שמשלם לא מעט כסף על שידורים, שלושה זרים לקבוצות שהולכות לאירופה, לא ריאלי. אני מבין את זה. זה שאני הייתי מעדיף שיהיו שלושה, זה בסדר להחזיק בדעה, צריך לעשות את ההפרדה הזאת. הלוואי והיו שלושה זרים, זה לא ריאלי, וזה לא יקרה.
דרך אגב, אני חושב שגם אם היו פה שלושה זרים בלבד, זה לא היה מוסיף עניין או מוסיף קהל. אתם יודעים, אומרים שאם יהיה שחקנים ישראלים, יותר קהל יבוא למשחקים. זה לא נכון. בדקנו את זה בסקרים, ואני אומר לך שזה, שאין לזה בכלל קשר. אנשים רוצים לראות כדורסל, מעניין, טוב, תחרותי.
אני אגיד לך למה יש קשר. אני חושב שבסופו של דבר, אתה צודק בזה, סליחה, שהסטטוס זר, מתאזרח, ישראלי הוא לא חשוב. בעיניי ההמשכיות היא חשובה. אם זר או מתאזרח, אם ג'ון דיברטולומי ישחק 10 שנים במכבי תל אביב, אם עכשיו איזה אייזנדורף ישחק 10 שנים בהפועל תל אביב, אם טי-ג'יי קליין ישחק 10 שנים בהפועל חולון,
דרך אגב, זה מה שהקהל יכיר. שי האוזמן דיבר איתי בזמנו, והעליתי במנהלת, ואולי זה גם יקרה מתישהו, לתת בונוסים על המשכיות לקבוצות. זאת אומרת, שחקן שממשיך, מאמן שממשיך, הקבוצה תרוויח מזה איכשהו.
מאיפה יבואו בונוסים?
זה צריך להחליט.
הוא אמר את זה אצלנו גם בחמישיות, אני מתווכח איתו על זה. כי בעיניי...
זה רעיון מעניין.
למה? אתה כל הזמן מטיף לזה שאתה רוצה לראות זהות, ואתה רוצה לראות, אז למה? למה התווכחת איתו על זה?
מהסיבה הפשוטה שקודם כל, אוקיי, אז נגיד אני עכשיו משאיר כי זה נותן לי כסף, אבל זה לא עובד מאיזושהי סיבה, ואז צריך תקן וכאלה, וגם שמאמן בא לבנות...
צריך להיות בונוס
מאמן שבא לבנות...
ולא...
דרך אגב, על מאמנים, אני מקבל את זה, אני יותר מסכים איתו. על שחקנים, מאמן מגיע לקבוצה, הוא רוצה לבחור שחקנים, הוא עכשיו צריך לשבת לו, שהבוש לו קצת תלחץ עליו, שאם הוא ישיר יותר שחקנים, יהיה יותר כסף, זה לא בריא. מאמנים,
אבל
כן.
מצד שני, הרבה פעמים שחקנים עוזבים, אם מקבלים הצעות יותר גבוהות, אז אולי אתה תוכל, עם הבונוס שתקבל, לתת להם הצעה...
לא, בינינו, אנחנו מכירים את הבונוסים, כמו הבונוס על 4 זרים בזמנו, של $250,000, זה לא ההבדל הקיצוני. 250,000 שקל, סליחה. בן זר כמו קורי וולדן, שרוצה להשתדרג בקריירה שלו לצורך הדוגמה, וזה מה שיכול להשאיר אותו. בסדר, לא חייבים להסכים על הכל.
אני חושב שיש כל כך הרבה שיקולים בזה שאתה בבניית קבוצה, שזה חלק מה... באמת, יצא לי אתמול לדבר עם שחקן ישראלי מסוים אחרי
אחד מהמשחקים. אתמול, דאגת לפני.
לא, אתמול יצא לי לדבר עם עוד שחקן ישראלי על העניין הזה, בטלפון, ויש איזושהי תחושה של ייאוש קצת, כי אתה אומר, אוקיי, אז... כדי ששחקן ישראלי ישחק, צריך תמריצים, וצריך להגביל מתאזרחים, וצריך להגביל זרים, צריך ליצור מצב שהקבוצה תרצה לתת לשחקן לשחק, ופעם זה היה חוק רוסי שהקבוצה הייתה חייבת. כל הטבעיות, כל הסינרגיה שאמורה להיות טבעית, איננה יותר. וזה מצב די מייאש, אני חייב להגיד.
אני לא מסכים, אני חושב שיש פה מספיק שחקנים ישראלים טובים שמשחקים בזכות, כל הקוסמטיקה הזאת מסביב, זה קוסמטיקה, זה... אתה יודע, יש פה אינטרסים, וצריך איכשהו לנסות למצוא פתרון משותף לכולם, אבל יש פה... אם לא היה את כל החוקים האלה, לא היה הכל, והכל היה חופשי, גם עדיין היו פה משחקים, המון המון שחקנים ישראלים טובים, והם משחקים בליגה, בלי כל הדבר הזה.
מה היה עד הבא שלך? בתור...
בחיים?
אחלה, בחיים, ובתור... בתור סמנכ"ל התקשורת של ליגת העל, מה עוד לתת ברמה התקשורתית?
אני אגיד לך, אנחנו במנהלת, לזכות אדלי המנכ"ל, אני אגיד את זה, אנחנו באים בבוקר, זה הפך להיות אצלנו בדיחה, אבל זה אמיתי, אנחנו באים בבוקר ואומרים מה עושים חדש. אין אצלנו לדרוך במקום ולהתנהל שגרתית. אנחנו כל הזמן מחפשים דברים חדשים, כל הזמן חושבים על רעיונות חדשים, משעמם לנו שהדברים הם רגילים, אנחנו גם באים לערוץ ואומרים מה נעשה חדש השנה.
אגב, מה עושים בקיץ? קיץ.
בקיץ הזה?
חושבים החדש.
ספציפית, המון עבודה. סגרנו עכשיו מכרז על סטטיסטיקה לשנים הקודמות, על הבאות, מכרז על...
יהיה נקודות בצבע, נקודות מהזדמנות שנייה?
כן.
רגע, מה, עם מי סגרת הסטטיסטיקה?
לא, עם סגב ספורט, אבל אנחנו עושים שדרוגים והתקדמויות, למשל...
שוט שרט יהיה.
יש עוד שרט, לא, שוט שרט לא יהיה, שוט שרט יש בבוקס, זה כבר עוד פעם, זה כבר ביג דאטה שבאמת...
זה לא כזה ביג דאטה.
שוט שרט זה ביג דאטה.
פחות מעניין את הציבור, פחות מעניין את הציבור.
זה לא, אני זוכר שבימים שדירו פישר היה בסיוע כאן בארץ, הייתה איזושהי תחושה שהוא לא מחתיך חצי מרחק, ולא היה לי איך לבדוק את זה.
היום אפשר לבדוק את זה כבר.
היום כן, היום אני יכול, אבל לא היה.
יהיה, למשל, אנחנו הולכים להחליף את הטופס הידני, איך להיות טופס אלקטרוני בכל משחק, זה כל כך משמעותי, אבל נחסוך איש מזכירות.
מה, נוח מחולון לא יכתוב יותר בזה?
לא יכתוב יותר.
לא, אי אפשר ככה.
יש...
אתה הורס את כל הנוסטלגיה, שלומי.
עשינו מכרז חדש לסקאוטינג, עשינו מכרז על זכויות שידור, לא יודע אם אתם יודעים, יש שם עסק שלם על אימורים בחול, על אתרים בחול קונים זכויות כדי לשדר את המשחקים, כדי שיהיה אפשר להמר עליהם בלייב. אז עשינו גם מכרז הסיפור הזה.
זה משהו שהוא...
אנחנו עובדים על האתרים...
מבחינת מדינת ישראל?
זה בחול.
לא, לא יודע שזה בחול, אבל מדינת ישראל מאפשרת לך להוציא תוכן לאתרי הימורים בחול?
כן.
יפה.
יש לנו את כל הסיפור של האתרים הרשמיים והאפליקציות שעובדים על זה במרץ. אין סוף עבודה, אין סוף עבודה, באמת. ואני אישית בקיץ, אתה יודע, אוהב לעשות דברים חדשים באתר, אז צפו להפתעות.
כן, תן לנו, תכין אותנו.
צפו להפתעות.
יאללה.
לא גדולות.
לא, האמת היא שאתר המנהלת לפני, מתי הוא חידש את פניו בעיצוב הנוכחי? שלוש שנים.
שלוש שנים.
זה היה סטפינג, זה היה באמת צעד אחד קדימה, כי הממשק כל כך ידידותי במנהלת, באתר של המנהלת, אפשר למצוא באמת כמעט כל פיסת מידע. אתם כן צריכים לשפר את עניין האפליקציה, שאני לפני כמה זמן פירמטתי את הטלפון.
למה אתה זורא לו מלח על
הפרעי? לא, אני רק אומר.
הוא מדמם פה.
אפליקציה חדשה בספטמבר, לקבוצות ולליג.
אז יפה, כן. אז זה משהו שצריך לעבוד עליו, אבל בסך הכל אני חושב שברמת האריזה, ברמת המעטפת, יש שם עבודה מאוד יפה.
תודה רבה.
כל הכבוד, שלומי פרי. היה לנו ממש כיף.
זהו, כבר נגמר, זה נראה לי...
מה עוד? אתה לא מביא כבר סיפורי זוועות. מגיעה איזה נקודה בפודקאסט, שאם אין פה איזה סיפור זוועה...
אז חותכים.
אתה מבין? זה המאזינים בורחים. אתה מבין? גם שביקשתי ממך סיפור על הלוחות מזה, ציפיתי שתבוא, באת, אמרת, ושמעתי סיפורים כאלה. ולכן אני יודע שהם קיימים.
אתה רואה, אני כבר לא זוכר, תזכיר לי אתה.
לא, עזוב. שמעתי סיפורים שיצאת מזה, כמו שאתה זוכר בארוחה היא שישבנו וכאלה שסיפרו את הסיפור הזה, שיצאת ופתרת משהו ושלחו איזה מייל ועבדו עליך.
זה לא קשור ללוח המשחקים, זה קשור לזה שאני תמים, אבל...
נכון. היה, אני לא זוכר כבר על מה זה היה, אני רק זוכר ששלומי התנגן נחרצות לדבר
זה
מסוים.
זה מזכיר את זה שאמרת שאני איש הכדורסל במנהלת, זה שאני אספר את הסיפור. אני באמת מנסה לשמור על תוהרת הכדורסל במנהלת, ומסביבי יש אנשי שיווק ואנשי מחירות, והם יודעים כמה אני רגיש לדברים האלה, והם החליטו שהם מביאים את אביבית בר זוהר לאולסטאר. כדי שתביא רייטינג ו...
בתור מה?
בתור לקדם את האולסטאר. ואני אמרתי על גופתי, ואז כבר הוציאו מייל שהיא באה והיא רוצה 15,000 שקל ולא יודע מה. ואני אמרתי להם על גופתי, ואני שולח עכשיו, זה לא יקרה, אמרתי להם.
רגע, זה סתם, עבדו עליך.
לא, הרעיון היה.
לא, לא,
לא. לא, הם עבדו עליו.
שיש תעשות, אבל הם עשו כאילו זה קורה.
אני גם יודע מי יזם את זה.
זה קורה באמת.
אני יודע גם מי יזם את זה. רני, זה רני, בטח רני.
אני יודע מי יזם, לא רוצה לזה. ושלחתי מייל לפרנקל, אמרתי לו, הם עשו את זה, ואני מתפטר, ואני לא רוצה זה, ואני לא זה.
ופרנקל לא היה בעניין, בסוד העניין, לא יודע מה קורה.
לא, פרנקל התקשר ואמר, מה קרה לשלומי, מה, הוא התחרפן וזה, והם הסבירו לו. עכשיו, הם כתבו לי אחר כך, כאילו, דיברנו על זה שיש לה מאות אלפי עוקבים, וזה, ואז מישהו, טלמה, המנהלת חשבונות שלה, כתבה לי פתק 1.4. ולא הבנתי, גם לא הבנתי.
1.4 מיליון עוקבים?
אמרתי, מה, יש לה 1.4 מיליון עוקבים? אז מה, אז מה, אז מה אפשר לחשוב? וזה היה 1.4, 1 באפריל. והם עבדו עליי, אני כבר התפטרתי.
הוא היה עמוק בתוך זה.
זה סיפור גדול. האמת, שאני חושב על זה, זה כל כך... קשה, זה קורה לנו גם פה, אבל בטח, מצד אחד להיות גוף עסקי, מסחרי, שהאינטרס שלו לקדם את הליגה כמה שיותר ברמה הכלכלית שיווקית, ויחד עם זאת, לנסות לשמור בצורה מסוימת, תואר המשחק זה מושג קצת גדול, אבל גם על כל האלמנטים הספורטיביים.
כן.
לא, לאו דווקא, זה אמור להיות כן תפקיד של גוף אחד, אבל לפעמים יש את הנקודות האלה, שבו אתה מוצא את עצמך על חבל דק מאוד בין להישמר בעקרונות ספורטיביים, אמיתיים ונכונים, למה נכון ברמה התדמיתית שיווקית.
כן.
ובשביל זה, שלומי, אפשר עכשיו להכתיר אותך כמצפון של הכדורסל הישראלי.
שומר ה...
אז רגע, למצפון של הכדורסל הישראלי יש גם שאיפות עסקניות? אתה רוצה להגיע גבוה יותר מבחינת לבל?
לא חושב. לא מתעסק עם זה, האמת. אין לי זמן לחשוב על זה. תן לי לשרוד את היום. אין לי, לא מתעסק בשאיפות, אתה יודע, אני כן שמח שאני במנהלת ולא עובד באחת הקבוצות. זה אני יכול להגיד לך, כי ה-ups and downs וההפסדים והניצחונות, אני יוצא מהמשחק, אתה יודע, הקבוצה הניצחה, הפסדה פחות, לא מעניין.
רק מתעצבן שקולים מהחצי והלך עוד כסף.
בדיוק, אבל לא, אני לא בא הביתה עם הדיכאון הזה של אחרי הפסד, או הטירוף, אומנם אין לי את הטירוף של אחרי ניצחון, אבל כן, אני רואה מה עובר על אנשים בקבוצות, והחבר'ה האלה הם לוקחים ללב כל דבר, וזה גם משפיע עליהם שיווקית וכלכלית, כל ההפסדים והניצחונות האלה, ובמינלת אתה...
ואתה יודע, נגיד, מה קורה בחול, במקבילים שלך, בליגות אחרות?
אני כל הזמן עם יד על הדופק, כל הזמן בודק בחדשות ולוחות, נגיד, בעובדה של לוחות משחקים, ומתי מתחילים את העונה, אני כל דבר בודק כדי לראות שאנחנו לא עושים שטויות יותר מדי. ותייעץ גם אם יש לי את החבורה הזאת של אנשים מקבילים לי בליגות אחרות, אנחנו מתכתבים ומתייעצים.
איך אנחנו באמת בתור מנהלת לעומת מנהלת הליגה הספרדית, האיטלקית, היוונית, הצרפתית? ברמת העבודה היומיומית, אני לא מדבר שתיתן עכשיו ציון מי יותר טוב.
תראה, תמיד שואלים אותי כמה אנשים עובדים במנהלת, ושאני אומר את המספר, מאוד מופתעים. אנחנו עושים אולי הרבה רעש, אבל יש 6-7 אנשים במנהלת, זה הכל.
לא, כי גם השם הזה, מנהלת, אתה חושב על איזה דירקטוריון
ענק כזה. אנחנו 6-7 אנשים.
כי השאלה אם אתה מתייחס לדירקטורים או לא.
כן, לא, אתה מתייחס לאנשים שעובדים.
וזה שוב, אני חוזר לעניין התקציב, כי להעסיק עוד אנשים זה תקציב גדול.
רואי, ירדת מהפרק.
הוא מנסה לדחוף אותי כל
הזמן. אני רואה.
החוצה.
רוצה להיפטר ממך, בדיוק. אז כל בן אדם שאתה מעסיק, זה עוד פעם על חשבון התקציב של הקבוצות, שזה נושא שצריך להחליט עליו תמיד, ולחשוב עליו אם הבן אדם הזה צריך לעבוד במנהלת, ומה התפקיד שלו, ואנחנו מאוד רוצים להוסיף, אבל תמיד חושבים. בליגות אחרות יש הרבה יותר כוח אדם. אני חושב שאנחנו עושים ניסים, ונפלאות יחסית לגודל שלנו. מבחינת כמות הכסף שאנחנו מביאים, מבחינת הרעש והמקום של הליגה, אנחנו עושים עבודה טובה. תמיד יש מקום להשתפר, אבל אני רואה, אתה יודע, את הליגה הגרמנית והליגה הספרדית כמודל לחיקוי, ובמנהלת הליגה הספרדית זה 20-30 אנשים, במחלקת תוכן, במחלקת זה, הייתי שם אצל פבלו בליגה הספרדית, הוא הראה אותי, חלום, הלוואי, עלינו.
למרות שהאתר של ה-ACB הוא קטסטרופלי.
כן, כי אין לו גם אנגלית.
לא, אבל הכל קטן, והעיצוב של...
עזוב את העיצוב, התוכן שלו.
אבל התוכן שלו הוא מלא בנקו.
תוכן שלו מדהים, תוכן שלו מדהים, כי יש שם הרבה אנשים שמתעסקים בזה, ולא הוא סביר אחד.
אפרופו תוכן, אתה עובד צמוד גם עם עיתונאים. מה אתה חושב לרמת סיקור הכדורסל ברמה העיתונאית? היום.
אני מרשה לך להיכנס בו.
תראה, אף פעם לא הייתי עיתונאי, באמת. אני לא סקופר והבאתי חדשות וכאלה, זה לא עסקתי בזה אף פעם. אז אני קשה לי להגיד לך עכשיו, להגיד לך מי עיתונאי טוב ומי
עיתונאי. לא שאלתי, על הרמה.
אני חושב שבאופן כללי, אתה רואה שיש ירידה, בטח בעיתונות הכתובה, יש ירידה משמעותית עם השנים בסיפור הזה. גם באתרים, אני הלוואי והסיקור היה גדל יותר, אני רואה שבן אדם אחד או בן אדם וחצי מתעסקים בליגה שלמה, קשה להם להביא תוצרת כמו שצריך. חסר לי יותר כתבות מגזיניות בתקשורת, ויותר סיפורים ויותר הצד החיובי של הספורט. יותר מתמקדים, אולי בהשפעת, כולנו יודעים מי, הרבה מתעסקים, אוהבים את הלכלוך, זה גם מביא רייטינג,
בהשפעת.
בהשפעת עיתונאים מסוימים, חשובים או לא חשובים תקרא להם, או באווירה מסוימת שיש פה, שאוהבים להתעסק בשכלה ולא בדברים הטובים. אתה יודע, אני מבין גם את העיתונאים, אבל אני עכשיו רוצה להוציא אייטם החוצה מהמנהלת על הקלה של המדינה, או על איזה ביקור למען הקהילה של קבוצה מסוימת, זה בלתי אפשרי, זה לא קורה, זה בסדר. בסדר, אולי זה לא המקום גם, אבל כן להביא יותר סיפורים, יותר דברים. אני מרגיש גם שהעיתונאים, עוד פעם, אני לא מדבר ספציפית עליך או על שקדי ואחרים, כי כולם זה, הם חרוצים בסופו של דבר, אני מרגיש שאפשר להיות יותר חרוצים. לבוא יותר עם הקבוצות, ללכת יותר לאימונים, לא להיות... לבוא לחמש דקות שהם עושים את האימון הפתוח, אני חושב שזה מיותר. הייתי כן רוצה ללכת...
לא, אבל אין כניסה לאימונים. אין כניסה לאימונים.
בסדר, אז למצוא את הדרכים ולעשות את זה, אתם עוד פעם, אני פחות מקיא בזה, אני לא סקופר בעצמי, אני לא אומר את זה. אתה יודע, אני חושב ש... הייתי מצפה מעיתונאים להיות יותר... אני גם רואה את זה במנהלת. תבואו, תשאלו, תחקרו, תבדקו, פחות בודקים, פחות, אני לא יודע מה היה בשנים קודמות, ההרגשה שלי שאפשר לעשות יותר, אבל בעיקר אני חושב שזה עניין שהרבה גם, הסיפור הוא גם פיזי, יש פחות אינצ'ים לכדורסל, גם באתרים וגם בזה, אולי גם בגלל שאתם רואים בסוף של דבר נתונים, אמרת לי גם שיש כתבות שלא נכנסים אליהם, ופחות מעניינים את הציבור, ומן הסתם הנטייה שלך גם אחר כך היא פחות לכתוב את זה, כלומר אני אתאמץ ואני אעשה עבודת תחקיר ומאמץ וטלפונים ושיחות, ובסוף 30 אנשים נכנסים לקרוא, אז לא כדאי לי, אני מבין גם את זה, אבל סך הכל, הלוואי על כולם, אהבת הכדורסל שיש לכל אנשי התקשורת פה, לך ולשקדי ולברק מוויינט ואפרט וכולם, כולם אוהבים את המקצוע ועושים את הכל מאהבה, זה בטוח.
קהילה, קהילה כבר אמרנו.
בדיוק.
טוב, שלומי, אני רוצה שתנוח בקיץ, ליז עכשיו בדיוק אמרה שסופנו, ואם ראית הייתה בוואטסאפ, זאת אומרת שנראה לי שהיא קצת איבדה אותך.
יאללה.
והיא הקטליזטור שלנו. אבל אנחנו מאוד נהננו.
היה תענוג.
אנחנו באמת, אני חושב שזה, פעם ניסיתי להסביר לאיזה מאמן, שאנשים פה כל כך אוהבים כדורסל, שבגלל זה לפעמים הביקורת, לא משנה על מה, היא אולי לפעמים קצת יותר חדה, כי אנחנו אוהבים את זה ואנחנו מתאכזבים מזה, ולכן זה לוקח אותנו, צריך מידה, כמו שאמרת. אבל היה ממש כיף. ראית איזה יופי זה בעברית פודקאסט?
אמרת הרגע מילה באנגלית, אז אין לך...
מה אמרתי באנגלית?
פודקאסט.
זה לא אני. זה לא אני אשם.
שלומי, תודה רבה. תודה, אבל מהר חשבתי שעברה, לא יודע, זה נראה לי כאילו עברו 10 דקות. כמה זמן עבר?
ככה זה תמיד.
3 שעות.
כן?
פה אצלנו תמיד כיף, ואז מכניסים לנו את
הפתיח. תודה לכם.
ספיק אנד רול, תדליקו מזגן.
להתראות, חברים.